פוזיציה ליתר דיוק, חבר כנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה הערבית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי וכל המאזינים.
מה שלומך איימן?
בסדר.
מה, זה היה כזה בסדר ש... כזה, אתה יודע.
אני נוסע עכשיו לירושלים להשתתף בהפגנה נגד הריסת בתים מול ישיבת הממשלה. אז בין בסדר, כי המאבק תמיד טוב והמאבק מביא תקווה. ומרגישים שיש משמעות לחיים, לכן בסדר.
מה זה הריסת בתים של מחבלים?
לא, זה מדובר על הריסת בתים של ערבים שנבנו ללא היתר. אתה יודע שיש 50 אלף בתים שנבנו ללא היתר במשך 67 שנים, והסיבה ידועה, המדינה הקימה 770 חדשים מאז הקמתה, כולם ליהודים, באפס, ממש אפס, יישובים חדשים לערבים, ואין אישור לתוכנות מתאר, לכן אנשים בונים בצורה הזו, ואנחנו, יש לנו את המתווה שלנו, והוא אומר לעשות לגליזציה, ושאנחנו גם נתמודד עם התופעה הזו, ונתיב, ונסביר גם לאוכלוסייה שלנו, שאסור לפנות ללא היתר, אבל בוודאי בתנאים, תכנוניים, אזרחיים, נורמליים, לא כמו הצער קיים.
יש גם יהודים שבנו ללא יותר, אתה יודע. השאלה אם אתה מוכן, מה שנקרא, להכניס גם אותם לתוך העסקה הזאת.
בשמחה, בסופו של דבר אנחנו עושים את טובת כלל החברה, ולא רק החברה הערבית. הבעיה אצל הערבים היא לא בעיה של אנשים שבונים בגלל שזה תחביב לאנשים. להפוך הוא, גם צוות 120 שהוא צוות ממשלתי קבע שהסיבה היא שאין אדמות ואין אישור לתוכנות מתאר, שזו הבעיה העיקרית.
טוב, לא הבאנו אותך לשידור בעניין הזה, אבל מעניין לשמוע. אני רוצה לשמוע ממך, מה אתם מרגישים באופוזיציה? אנחנו רואים ששלי יחימוביץ' מה שנקרא מחממת מנועים, זהבה גלאון גם כן מתבטאת לא נעים על הרצוג, עכשיו אתה גם כן מצטרף, מה קרה?
כיור האופוזיציה צריך להציע אלטרנטיבית, הן ברמה המדינית והן ברמה החברתית והאזרחית. בואו נתחיל מהאזרחית. כאשר ראש הממשלה תוקף את האוכלוסייה הערבית, גם ביום הבחירות, גם אחרי זה, אומר שהח"כים הערבים נושאי דגלי דאעש, גם נאום דיזנגוף שהוא דיבר על מדינה בתוך מדינה, והוא כל הזמן מסית. הוא שצריך להבין, גם מבחינה ערכית, אבל גם מבחינה פוליטית, הוא חייב להגן על האוכלוסייה הערבית, בגלל שהם אזרחים, זה אחד, אבל יש עוד סיבה, אתה יודע שבשנת 77, מאז המהפך, מפלגת העבודה הגיעה פעמיים לשלטון, בתקופת ממשלת רבין ואחרי זה ברק, והיא נשענה גם בתקופת ממשלת רבין, וגם בבחירה הישירה של ברק, על קולות של האוכלוסייה הערבית. אם האוכלוסייה הערבית תהיה אוכלוסייה לא לגיטימית במדינה, מה שנקרא שמאל במדינה לא יגיע אף פעם לשלטון. לכן הוא חייב לעמוד חוטף נגד ביבי, וזה מה שהוא לא עושה. לגבי הפתרון של שתי מדינות, כולנו יודעים שאין פתרון אמיתי חוץ מפתרון של שתי מדינות. אין, ממש אין. והמצב הנוכחי הוא האלטרנטיבה של פתרון על שתי מדינות. ופשוט מאוד, פה הרצוג, הוא צל חבר של נתניהו. בסופו של דבר,
אני באמת לא מבין אתכם, חבר הכנסת עודה, אני לא כך מבין אתכם. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? עכשיו, נתניהו צריך להתקשר אליך ולהגיד לך, איימן, תודה. כי מה שאתם עושים, אתם פשוט מחלישים את האופציה, אולי רחוקה, אבל את האופציה של ממשלת השמאל, של בוז'י הרצוג. מה שזה אומר, שאתם מחזקים את ביבי, את הימין. זה המשמעות של המהלך הזה.
ביבי צריך להגיד תודה על מצב שבו יור האופוזיציה הוא הרצוג. כי הרצוג לא יצליח אף פעם להקים ממשלה. לכן מבחינת ביבי זה יקבע את המצב. מבחינתו הוא יור האופוזיציה.
מי כן יכול להקים ממשלה בשמאל לדעתך?
מבחינתו הוא יור האופוזיציה הקל ביותר. הקל ביותר. לכן עדיף הוא שישאר בושי. שלא יבוא מישהו אחר, אבל בעיקר זה לא הבן אדם.
מי למשל? מי יכול לעשות יותר?
אני לא אכנס לשמות, כי העיקר זה לא הבן אדם, העיקר זה האלטרנטיבה. האם יש אלטרנטיבה מדינית, אזרחית, חברתית, או שיש אצל חבר למקור שהוא נתניהו, ואנשים בסופו של דבר יעדיף אותה מקור, ולא את הצל החבר.
הבנתי. תגיד, מאוד מעניין אותי לדעת, אולי זה מתאים יותר לשיחה בבית קפה, אבל בתוך ליבך, חבר הכנסת הודעה, אתה מאמין שיבוא יום שאתם תשתתו כאן?
אתה יכול
לחשוב
שלא שמעתי טוב את השיחה.
אני יכול מה?
אלו?
כן.
אתה, כן, אתה יכול לחזור
לשאלה, אם אני יכול לחזור, אני שואל, אם בתוך ליבך, בשקט ככה, האם אתה מאמין שיבוא יום שאתם תשלטו כאן?
נשלוט?
כן.
אני מחפש שליטה אזרחית, לא חשוב אם זה יהודי או ערבי, העיקר מה המצע שלו, מה האג'נדה שלו, מה הוא מציע לכלל החברה. אני שואף לשותפות אמיתית בין יהודים לבין ערבים. אני מאמין שלא תהיה אלטרנטיבה אמיתית במדינה בלי שותפות יהודית ערבית ביחד, במקום המשוואה של כל היהודים נגד כל הערבים או כל הערבים נגד כל היהודים. אנחנו מחפשים משוואה אחרת, ערבים ויהודים ביחד נגד
הגזענות. כלומר, מבחינתך מה אידיאלי, שיהיו ביחד?
בעד שלום ודמוקרטיה.
כן, מבחינתך מה אידיאלי, שיהיו ביחד או שאתם תשלטו כאן ואנחנו, מה שנקרא, נהיה אזרחים במדינה שלכם?
מה קרה לך מוטי? מה זה? המצע שלנו לא ברור? מה שאנחנו אומרים כל הזמן
לא
ברור?
לא, אני שואל בלב, אתם בפנים, לא?
בלב, עמוק, 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 עמוק בלב. אני מאמין בבן אדם, לא בלאום, לא בצבע, לא בדת. העיקר זה הבן אדם, לכן מה שצריך זה בן אדם עגון, ואנשים הוגנים שישלטו פה, לא חשוב המוצא. ואני מאמין שאין דרך חוץ מדרך שותפות של יהודים וערבים ביחד נגד הגזענות, בעד חיים נורמליים ושוויוניים במדינה.
כמה ילדים שלך?
תהיה בן 8, אסיל בן 5, ושם בת 3.
שלושה ילדים?
כן.
ומה הם חושבים על העתיד כאן במדינת ישראל?
הם עדיין ילדים קטנים, ואנחנו מנסים כל הזמן להשחיל ערכים אוניברסליים, אנושיים,
יפה, כל הכבוד. אתה אבל מודע לעובדה שלפחות לפי מה שטוענים אנשים שעוסקים בעניין, יש בשנים האחרונות הסתה חמורה מאוד בקרב בני הנוער הצעירים נגד מדינת ישראל. הבעיה היא לא הסתה, אלא השלכות שלה, שזה יסגור את האפשרות מלעשות שלום בדור הבא.
אני קראתי את ספר האזרחות החדש, ואני יודע מי מסית. ספר האזרחות החדש כתוב בו כך, שאזרחי הערבים, אזרחי ישראל הערבים, הערבים משתמשים בסכינים נגד יהודים, ככה כתוב בדיוק בספר האזרחות החדש. אז אני חושב שכל בן אדם בר דעת יודע מי המסית העיקרי, שזו הממשלה, אם דרך מערכת חינוך או דרך התקשורת. אנחנו לא יכולים לקבוע את סדר היום ביותנו רק 18% מכלל האוכלוסייה. מי שקובע בעיקר את סדר היום זו הממשלה, ואתה רואה את המצב הקיים, ואתה יכול להבין שממשלה כזו, עם אג'נדה כזו והסתה כזו, לא יכולה עוד להמשיך.
כן, כן, אבל אני דיברתי על הסתה במגזר הערבי. האם אתה מכיר אותה? האם אתה יודע על מה מדובר?
אני יודע, אני לא רוצה לדבר בשמי. אני רוצה להגיד לך מה אמרו כל ראשי השבק מאז שנת 90 עד עכשיו, שאין קבוצה לאומית יותר מאופקת מהערבים בתוך מדינת ישראל. אין, ממש לפי כל הממדים, כל הממדים. האוכלוסייה הערבית עדיין לא רצחה ראש ממשלה, עדיין לא יצא.
אז מה, סתם היהודים חושבים עליכם כל מיני מחשבות מתוך מקום גזעני, מתוך מקום מתנשא?
מוטי, אתה יודע, אחד ההבדלים בין הערבים לבין היהודים, שהערבים יודעים שתי שפות, והיהודים שפעם ידעו 9 ו-10 שפות, יודעים רק שפה אחת, ומקסימום עוד שפה אחרת שהיא אנגלית. הערבים הם שיודעים ערבית ועברית, שהם יודעים גם את התרבות הערבית, גם את התרבות היהודית. אני יכול לספר לך גם, אתה רדיו חרדי, גם על החסידים, גם על הליטאים. אני יכול לספר לך על הספרדים.
כמה פלגים יש בליטאים, למשל, אתה יודע?
כי אנחנו
למדנו. רגע, בוא נעשה לך מבחן, חבר הכנסת תודה, כמה פלגים יש בליטאים?
יש שני פלגים עיקריים.
מי? איך קוראים להם?
בתוך הליטאים יש שני זרמים עיקריים, ואני יכול לראות בן אדם לפי המימוש שלו, אני יכול להגיד לך מי הוא.
רגע, איזה זרמים? תגיד לי איך קוראים להם. מה?
מוטי, אני, בוא ניגש אל העיקר. זה שאנחנו יודעים גם את התרבות, וגם יודעים את
השפה. אי אפשר להבדיל
בלבוש. זה נותן לנו להבין, ולהבין טעם אחר, גם את ההיסטוריה, גם את הפחדים. זה שהיהודים לא נחשפים לשפה הערבית ולתרבות הערבית, זה נותן להם כל מיני השערות לא נכונות כלפי האוכלוסייה הערבית. לכן בוודאי חלק מהמאמץ המשותף זה שגם היהודים ידעו ערבית ויהיו חיים משותפים נורמליים פה, שמבוססים בוודאי על שלום. כאשר אני מדבר על אני לא רוצה לברוח מזה, אני אומר לך שהסכסוך הגדול הפלסטיני הישראלי חייב להסתיים בצורה הוגנת ונותן ביטוי עצמי לשני העמים. צריכה לקום מדינה פלסטינית בוודאי בגבולות 67, בוודאי בוודאי צריך שוויון מלא לאוכלוסייה הערבית.
טוב, חבר הכנסת תודה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה לך מוטי, תודה.
היה מעניין. עכשיו ל...